אנחנו יחד עם כל העולם ככה בסוג של אירועים ששמעתי בדרך שאפילו הראש של סוכנות הביון האמריקאית, כנראה איזה תפקיד חשוב, הוא לא ידע מה נשיא מצרים יגיד. הוא חשב א' והוא אמר ב', ומחר זה יהיה ג', ואנחנו בסך הכל רוצים ללמוד פרשת תצווה, קצת להבין מה קורה במשכן. זה נראה לכאורה עולמות שונים לחלוטין. מצד שני, הדברים שמופיעים בתורה הם חלק ממהלך גדול שהוא נקרא בשפת המדרש שהתורה קודמת לעולם, כמו שמחשבתם של ישראל קדמה לעולם, כפי שהמהר"ל מבאר, התורה היא סדר העולם. היא לא ספר פרשנות, היא לא ספר ייעוץ, היא לא אוסף של דמיונות של בני אדם, אלא היא ברור המגמה האלוקית. שהקדוש ברוך הוא ניסח את המגמה שלו בדברים שהם שפת בני אדם, השפה העברית. אבל זה בוודאי לא מתחיל מיכולת הביטוי או יכולת הקליטה של בני אדם. אפילו הפסוקים הראשונים. אומרת התורה בפסקה הראשונה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם דורותם עד בני ישראל. הקריאה הפשוטה זה עניין השמן, שמן זית והעלאת נר תמיד. אבל גם קריאה פשוטה לא יכולה להתעלם מהעובדה שהפסוקים נמצאים בפתח של פרשה שהיא משלימה את עשיית המשכן, משלימה את פרשת תרומה, עוסקת בעצם בכניסה אל הקודש. ואם התורה מקדימה לתוך הסוגיה הזאת במשכן את הנר ואת השמן, את שמן הזית הקטית, אז יש גם השלכה של הפסוקים האלה להבנת התוכן שיתברר בהמשך. רואים את דברי חז"ל בעצם שתי הדגשות. שתיהן לא פשוטות, במיוחד לא פשוטות היום. הדגשה אחת, שתכונת השמן, שהוא שומר על ההבדל בינו לבין המים. הוא צף השמן. תכונת הנפש, אומר המדרש, של עם ישראל, היא תכונה שונה. אופי שונה מאומות העולם. המושג המבדיל בין ישראל לעמים. מושג שאומר שלא נוכל לזהות בצורה נכונה את מהלכי ההתפתחות של העם שלנו אם נעתיק אותם מסדות אומות העולם. לא נוכל להבין את המשכן, לא נוכל להבין את הגישה הנפשית הנכונה שלנו בתוך סוגיית המשכן. לא נוכל להבין לאיזה גובה צריך המשכן או אמור המשכן להרים אותנו אם נתייחס לזה כאל מהלכים של פולחן או כיוצא בזה בקרב אומת העולם. זה דבר ראשון. הדבר השני שהמדרש רואה במילה שהיא קצת מוכבט כאן בפסוק, כי היא יותר נדמת כמילה של צורה, שמן זה דבר איכותי, שמן זית, מאור, נר, זאת בעצם המגמה. מה מעלה ומה מוריד הביטוי קטית? אומר המדרש, אין ישראל מבררים את עצמם, את תכונתם, את תפקידם, אם הם לא קטית, אם הם לא עוברים ייסורים. מי ששם באדם את מבטחו, כי הוא מחפש מנוחה, רוצה שקט, והוא חושב, הוא כבר הגיע להסכם המכונה, הסכם שלום עם מצרים, עם ירדן, ובתת מודע של אותו הסכם מונח הרצון שהוא רצון טבעי, הרצון לשקט, הרצון למנוחה. אבל הוא לא מתאים במהות שלו לאופי של ישראל. אם זה אופי של אומה שהוא צריך להתגלות, שהוא צריך להתברר, המנוחה לא בהכרח תברר אותו. על כן מסעת הנפש לא צריכה להיות מנוחה. אז נכון שהמילה הזאת קטית היא לא בולטת, היא לא מסיטה את כל ההסתכלות על סוגיית השמן והאור רק לעניין הקטית. אבל העובדה שאין תהרה של האור בלי הקטית, אומרת שצריכה להיות מוכנות לאותו ברור שהפסוקים יגידו בהמשך, והם, הפסוקים מעמידים דרישות גדולות. רף גבוה מאוד מעמיד המשכן. הוא לא יהיה מקום של ציפוק, סיפוק הציפיות של בני אדם. הוא לא יהיה מקום שבו אנשים יפעלו א' ב' ג', כתוצאה מזה ירווח להם. הוא יהיה מקום של עבודה, הוא יהיה מקום של עמל גדול, שמתברר, אפשר להגיד מיד בהמשך. אומרת התורה בתחילתו של פרק כ"ח, תודה רבה לשתייה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שתייה חמה בחוץ, מי שרוצה. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. המילה הזאת נאמרת עד היום בכל מיני הקשרים של תפקידים ציבוריים, קוראים להם כהונה ציבורית. הביטוי לכהנו, אומרים הראשונים, רש"י ועוד מפרשים, פירושו לשרת. אדם נבחר לשרת. שר אוצר נבחר לשרת. אם הוא לא ישרת, הוא יצטרך לחזור בו, הוא יצטרך להודות בטעויות שלו. כי זה לא שררה ולא שום יוקרה חיצונית. ברגע שבני אדם יבינו שהתפקידים שלהם הם תפקידי שירות, כל ההתייחסות הנפשית והמוסרית שלהם תהיה בהתאם. אדם מקבל תפקיד, אסור לו לקבל טובות הנאה. אסור לו להתנהג בתפקיד כאל עולמו, נחלתו, אחוזתו הפרטית. בכיוון שהמשכן, עיקר עבודתו נעשית על ידי כהנים, היא נעשית על ידי אנשים במעמד מיוחד. למשל, לא הרבה פעמים ולא הרבה אנשים כתוב עליהם הביטוי, קדושים יהיו לאלוהיהם. כך התורה אומרת בספר ויקרא, בפרק כ"א, על הכהנים. אומר הנציב, המילה קדושים, מפרש אותה רש"י לא פעם, פרושים. מה פירוש המושג פרושים ביחס לכהנים? מובדלים. ממי? מובדלים. מהעם. כי הם היוקרה. הם היוקרה הרוחנית. אז באמת, אם הם היוקרה, אז מצוינים, אומר הנציב, צריכים להיות הכהנים. יש הרבה הופעות היום של המילה הזאת, מצוינות, בכל מיני תוכניות, לימודיות, חינוכיות וכו'. אבל הנציב ממשיך. במה הם צריכים להיות מצוינים? בצניעות, בענווה. אם הם יהיו מיוחדים במידותיהם, יזכו ויתקדש שם שמיים על ידם. אם חלילה יצלו את מעמדם להיות כאלה שהם נתפסים בצד של היוקרה, יגרום הדבר, אומר הנציב, לחילול השם. נושאי כלי הקודש הם צריכים להיות נקיים, לחתור לנקיות. למשל, הפסוק הבא, אומרת התורה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. כמעט ואין מילה לאדם המודרני כדי לבטא שאיפות בתחום היקר לליבו, כבוד. הנה התורה אומרת, בגדים לכבוד, אלא שבלי המילה לכהנו, עם פירוש רש"י שהוזכר קודם, בלי המושג של אותה קדושה, אותה פרישה, אותה מובדלות, אותה מצוינות שהנציב הגדיר אותה בתחום המוסרי מידותי, אז לאן אני לוקח את המילה כבוד? לעניין אישי, כבוד לכהנים. אנשים הולכים בבגדים מיוחדים. עד היום נחשב הדבר כאיזשהו ביטוי של מעמד, סוג הבגדים שאדם הולך. אבל, כיוון שלכהנו פירושו שירות, כיוון שקדושתם של הכהנים, מופרשותם, המצוינות שלהם היא בתחום של הצניעות והענווה, אז לכבוד, אומר הרמב"ן, זה לכבוד למקדש. לא לכבוד לאנשים, לא לכבוד לנושאי המשרה הרמה, אלא לכבוד להופעת המקדש, שהבגדים של אלה שמשרתים שם יהיו בגדים מכובדים. רבי עקיבא, הוא היה אדם צנוע ומעולה. היה אדם בעל מידות. ועד גיל 40 הוא לא למד כלום. כולל לא למד א' ב'. הוא לא ידע כלום. לפי הפסקה באבות רבי נתן, הוא לא למד כלום. בעצם, רק מגיל 40 הוא מתחיל ללמוד, זה דבר שמעורר שאלה. למה? הדבר הזה אולי קשור לתיאור שמתארים הראשונים, התוספות שנמצאים פה בפסקה 9. למשפט נוסף שאמר רבי עקיבא, כשכבר נהיה תלמיד חכם ויש לו תלמידים. אומר התוספות למעלה בצד שמאל, עד האמר במסכת פסחים, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמו? הייתם מימיכם רב יושב עם תלמידים ואומר להם, חבר'ה, הייתי פעם עם הארץ. יגידו לו התלמידים שלו, זה לא יכול להיות רבנו. אתה כמו הספרות ילדים, מגיל 3 היית כבר כולך בקודש, מגיל 4 כל המשנה בעל פה, מגיל 5 כבר אתה דיין הראשי, מה עכשיו נעשה עם ה... אין לנו יוקרה עליך, אין לנו סיפורי מופתים עליך. דבר שני, מה היית אומר פעם, אתה תלמיד חכם, על השכן הוא כחמור? בן אדם יכול לדבר ככה? אבל התלמידים האלה לא היו מוטרדים מהשאלה הזאת. או שהיו מוטרדים, והגמרא לא הביאה את שאלתם. איזה שאלה הגמרא הביאה? הם אומרים לרבי עקיבא, תגיד, מאוד, מאוד חשוב לנו לדעת, למה אתה אומר על השכן הוא כחמור, למשל, ולא ככלב? זה החילוק הזה מטריד אותם. אז הוא אומר להם, שיחתו של חמור היא שוברת עצם. אין הרפואה. בכלב כנראה פחות. זהו, מסתיים הדיון. התוספות לא מוותר. הם שואלים את השאלה. אם אתה אומר, מי ייתן את המחם על השכנו כחמור, אז אתה לא מעלה, אתה לא צנוע. אתה לא אדם עדין. מה זה הדיבור הזה? לתוספות. דעתם למ משום שהיה שונא תלמידי חכמים. הביטוי מי ייתן לי את המחם על השכנו כחמור, אפשר שהוא נובע מנפש מושחתת, שיש בה שנאה, שיש בה רוע. אומר תוספות לא. זה לא הסיבה של רבי עקיבא. אלא, דעתם לא משום שהיה שונא את תלמידי חכמים, אלא משום שהיה סבור שמתגאים על עמי הארץ. הוא היה סבור, רבי עקיבא, שהקדושה שלהם, שהמופרשות שלהם, שהמצוינות שלהם, היא חלוקה למעמדות. בגלל שזה חלוקה למעמדות, הוא היה סבור שהם מתגאים. מוסיף התוספות, והיו תלמידי חכמים שונאים אותם, כך זה היה סבור רבי עקיבא, וגם משום שלא היו מניחים אותם לגע בהם, בדיני תומה וטהרה, סבר רבי עקיבא שהם מתגאים. אז זה היה ביטוי, מי תן לי את חם על השכנו כחמור, מצד הביקורת שלו על מה שהיה נראה בעיניו כגאווה. לימים, רבי עקיבא לומד, ונהייתם חכם גדול, והוא מתערב בסוגיה שהגמרא בפסחים מעלה, על הסבר פסוק בספר דברים. נאמר, את השם אלוקיך תירא לרבות מה? המילה את, בדרך כלל, כך לימד רב שמעון העמסוני, מלמד את תוספות. את בשרו, את התפל לבשרו. מה בא לרבות הביטוי את השם אלוקיך תירא? לרבות את מה? הגיע למסקנה שהמילה את היא, גם כשהיא מיותרת, לא מלמדת כלום. לתפארת העברית. אמר לתלמידיו, תמחקו כל הסיכומים שלכם, כל הקלטות שלכם, טעיתי. אמרו לו, רבי, אני לא יכולים. מחרנו את זה בצמתים, יש כבר דוכנים, אפילו בתחנה מרכזית, כבר אי אפשר. אמר להם, תגידו, אתם שועבדים לכבוד של עצמכם, או אתם שועבדים לאמת? כשם שקיבלתי שכר על הפרישה, על הדרישה, קיבלנו גם שכר על הפרישה. מחויבים אנחנו לאמת. מסתיים את הסוגיה, מתחילים דברי רבי עקיבא. הוא הציל את הדרשה, וגם המילים את השם אלוקיך התירה, הוא ריבה מהם. מה לרבות? את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. רגע לפני שתלמידי חכמים מתלהבים מהמשפט הזה, כדאי לא לשכוח את הפירוש של הרבי מקוצק. הוא מפרש כך את המשפט. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, שזה חידוש שגם תלמידי חכמים צריכים להיות יראים מאלוקים. זה לא אוטומטית. אבל אולי זה לא הפירוש היחידי. מה אמר רבי עקיבא? אתה, כשהיית צנוע מעולה ולא למדת כלום, אמרת, תנחם על השכנו כחמור. עכשיו אתה אומר משפט שהוא, ממנו לבוא לגאווה זה חצי מילימטר. את השם אלוקיך תירא לרבות המלחמים. בתלמוד הירושלמי, בסוף מסכת ברכות, הסוגיה מופיעה אחרת. כתוב שם כך, רב שמעון העמסוני לא אומר את זה לתלמידיו, הוא הולך לרבי עקיבא לשאול אותו, מה לעשות עם המילים את השם אלוקיך תירא? אז כתוב כך, אמר לו רבי עקיבא, אותו ואת תורתו. בכלל תלמידי חמים לא נזכרים. אתה מכבד אותו, אתה ירא מאלוקים, ואתה ירא מתורתו. צריך להוסיף, ותלמידי חמים המגלים את תורתו, אתה ירא מהם. אבל ירדך מהם היא לא יראה אישית, אלא ככלים להופעת רצונו של הבורא. וההשלמה הזאת היא, יש לה השלכה הלכתית. לפי הגמרא בקידושין, בסתם הסוגיה, אסור לבן אדם לקום לפני הרב שלו יותר מפעמיים ביום. כי אנחנו לא קוראים קריאת שמע כל דקה, אלא רק פעמיים ביום. אז לקום לפני רבותינו פעמיים ביום. אבל אנחנו יודעים את האמת על עצמנו, התלמידים. אנחנו בלי לקום לרב כשהוא עובר, זה לא מוסרי, זה לא אנושי. אז מה נעשה? התוספות אומרים, בסדר, בבית מדרש, כיוון שלא כל הזמן רואים שקמתי פעמיים, מותר לי לקום. שלא יחשבו אחרים שחלילה יש זלזול במעמדו של הרב. אבל לאדם אחר, אסור, רק פעמיים. אומר הראש, אחד הראשונים, הסוגיה היא לא על עבד רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא אתה יכול לעמוד כל היום, לפני רבך. אומר הגר"א, למה? בגלל הגמרא בפסחים. בגלל ירושלמי בברכות. כי אם כשאתה עומד בפעם הראשונה מול רבך, אתה בעצם עומד מול ההנהגה האלוקית, כשאתה ירא ממנו, אתה בעצם ירא מול היראה שלך כלפי אלוקים, אז מה זה משנה הפעם השנייה, או הפעם העשירית, או הפעם המאה? אז זה בעצם המושג לכבוד ולתפארת. זה לא עניין אישי. המשרת את הציבור, המשרת את האומה, המשרת את ההנהגה האלוקית בהופעה בקודש, הוא בעצם בגדיו מבטאים את הקודש. היינו כמה חבר'ה בישיבה, אחרי, אפשר להגיד, באמצע שיעורי, עמדנו להתגייס לתקופה שנקראת, אז הייתה נקראת הסדר מרכז. הלכנו למורנו ורבנו הרב ציודה, בלילה קודם, לפני הגיוס, והתפלל וברך ולימד אותנו חשיבות המהלך הזה, קדושתו, דיבר איתנו על המדים, אמר לנו לברך שחיינו, הסביר לנו שהם לא מדים פרטיים, ואנחנו כמובן הבנו הכל. בסוף השיחה אמרנו לרב ציודה, ומחר בבוקר תבואו עוד פעם. נו, מה לעשות? אמרנו לנו הרב, אנחנו צריכים להיות בשבע בלשכת גיוס בירושלים. והיה ברור לנו שאם אנחנו הולכים לרב ציודה, אנחנו לא באים בשבע לשכת גיוס. וכך היה. באנו לרב ציודה, הכנסנו אליו בערך בשמונה וחצי, והוא לא אמר לנו כלום. הוא לקח אותנו חמישה חבר'ה, הוריד אותנו כל המדרגות מביתו לרחוב. הוא היה אדם חולה מאוד, זקן מאוד, רגליו בקושי נשאו אותו. הוא ירד אתנו עד סוף המדרגות. פנה אל כל אחד מאיתנו, חיבק אותו ונשק אותו. ואז שלח אותנו לשכת גיוס. ככה יצאנו לצבא. כשהגענו לשכת גיוס, היה שם מפקד שהוא חרב עליו עולמו, כי כל הקבוצה כבר נסעה, והיינו חמישה עבריינים מבחינתו, והוא רתח עלינו, על האיחור שלנו. ואנחנו בשארית כוחנו אמרנו לו, לא פחות ולא יותר, שהיינו אצל הרב שלנו. זה כמובן העלה את הברומטר של הכעס. ואיכשהו היה איזו הפסקה של שנייה, כי הוא היה צריך לנשום, ואז אחד מאיתנו אמר, אנחנו רוצים להגיד לך מה הרב שלנו עשה איתנו. והוא לרגע חיכה ואמר, מה הוא עשה איתכם? וסיפרנו לו את הסיפור על המדרגות, על הרחוב ועל הנשיקות. הבן אדם התחיל לבכות. אמר, אני מממן לכם מהכסף שלי מונית מלשכת הגיוס עד לבקום, עד למקום שאליו האוטובוסים היו צריכים להגיע, כמובן הגענו לפניהם. זה בגדי קודש. שאדם מבין שזה שירות לא של עצמו, לא של כבודו האישי, לא של יוקרתו. ורבי עקיבא, אולי בגלל זה הוא לא למד עד גיל 40. אולי הוא לא רצה ללכת לבית המדרש. אם הוא היה סבור שתלמידי חכמים מתגאים בתורתם, איפה הם גדלים תלמידי חכמים? בבית מדרש. אז בהפוך על הפוך, כור המחצבה של תלמידי חכמים מבחינתו של רבי עקיבא, היה מקום עוין. מה פתאום הוא ילמד שם? אז למה בגיל 40 הוא התחיל ללמוד? אז עבוד רבי נתן פה בפסקה 5, נותן תשובה. כמובן, כדרכם של דברי תורה, אפשר להבין את התשובה באופנים שונים, אבל ללמוד אותה צריך. כבר הפתיחה של הברייתא היא מאוד מיוחדת. כי אנחנו אולי מכירים את הביטוי מפרקי אבות. שם מופיע הביטוי, שוטה בצמא את דבריהם. אבל לא כתוב מי, מי זה? באבות רבי נתן כתוב זה רבי עקיבא. כי זה דבר מאוד מיוחד, שוטה בצמא. בדרך כלל אדם נורמלי, כשהוא צמא הוא שוטה. אבל כשהוא שוטה הוא לא צמא, אלא אם כן הוא שוטה קוקה קולה. אבל אם הוא שוטה מים, שוטה דברים בריאים, אז הוא לא עוד צמא. הוא שוטה וזהו. מה פה הוא שוטה בצמא? למה זה רבי עקיבא? אומרת הברייתא, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? מתי הוא התחיל ללמוד? וכפי שנאמר קודם, בחלק הנוסף של הברייתא שלא מצולם פה, כתוב שהתחלת הלימוד של רבי עקיבא היה, הוא לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע א' ב'. אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? הוא ראה שצורת האבן ליד המים היא לא כפי ראשוניותה, אלא שחוקה. אז הוא שאל, מה משמעות התהליך הזה? היו שם חברים לידו, אמרו, לא המים שתדיר נופלים עליה כל יום. מה הייתה תגובתו של רבי עקיבא? יש פה עוד קטנה ו' בסוגריים מרובעות, לפי הגרסה של הגאון מווילנה, צריך לכתוב פה את המילים, והיה רבי עקיבא מטמיע. זאת לא נחה דעתו מההסבר. ואז הגיע המשפט הבא. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים, שזה כמובן, זה פסוק שהוא, המילים כתובות בו בהפוך, כי זה בעצם מים שוחקים את האבנים. מה קורה לרבי עקיבא? אדם עד גיל 40 לא למד כלום, לא יודע קרוא וכתוב, כשהוא שומע שיש פסוק מספר איוב פרק י' ד' שאומר את המילים, אבנים שחקו מים. מיד, היה רבי עקיבא דן קל וחומר מעצמו. קל וחומר זה המידה, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. זה מידה שדורשת לימוד. איך אדם בן 40 לא יודע קרוא וכתוב, הוא מתחיל לעשות קל וחומר. ובעצמו, מה קל וחומר שלו? מה רך פסל את הקשה? מים שצורת צבירתם היא רכה, היא נוזלית. קבעו, חקקו, השפיעו. על הקשה, על האבן. דברי תורה שקשה כברזל. אתה לא היית בבית מדרש, אתה לא יודע קרוא וכתוב, איך אתה יודע שזה קשה כברזל? על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. אולי לרבי עקיבא לא היה, אולי גם לכם במכון מאיר אין. אבל לי יש פשוט, יש דבר כזה שקרה יצר הרע. מה זה קו החומר הזה? ממים ומאבן אתה לומד, שאם אני לומד דברי תורה, זה חקק את הלב שלי. באמת, מה אנחנו מתעלמים, מתכחשים? ועוד הסוף, מה כתוב? מיד חזר ללמוד תורה. מה אמרת לפני 5 שורות? שהוא לא למד. מה היה תחילתו? לא שונה כלום. מה עכשיו אתה אומר? חזר ללמוד. אולי לפי התוספות, שהציב את החשש של רבי עקיבא, את מה שהיה סבור בדעתו שתלמידי חכמים מתגאים, גם אולי אפשר היה להבין למה רבי עקיבא, כפי שהוזכר קודם, הוא באמת לא לומד. הוא לא רוצה להיפגש עם משהו שיגרום לו גאווה. הוא לא רוצה ריח של השכלה. גם לא קריאת א' ב'. ואולי זה מחריף אצלו לכלל מחשבה שבכלל התורה היא לא קשורה לחיים, היא לא קשורה לטבע. זה משהו רוחני, מופשט, יוקרתי, לא נוגע למציאות הטבעית. עכשיו, כשהוא עומד על פי הבאר, הוא לא שואל מי חקק אבן זו בשביל המגמה הביולוגית או הפיזיקלית. הוא שואל את זה במובן המוסרי, את עצמו, מה המשמעות התהליך הזה? עכשיו מה אומרים לו? שעל תהליך שהוא מחפש את המשמעות שלו מבחינה נפשית, כתוב בפסוק באיוב, כתוב בתורה, בתנך, את זה לומדים בבית מדרש. מה הוא שואל את עצמו? הרי אמרתי לעצמי קודם שהתורה והטבעיות מנותקים. שבית המדרש והמידות מנותקים. שהנפש לא מחוברת לקודש. עכשיו מה אומר לי הפסוק? הוא מדבר על תופעה הטבעית. אולי טעיתי. אולי יש אנשים שהם באמת מקולקלים במידותיהם. ועל כן כשהם לומדים, אז כמו שאומרת פה הגמרא ביומא בפסקה 6, מצד ימין זה הופך להיות באמת סם מוות בשבילה. ותמיד חכם אומרת הגמרא שאין תוכו כברו. דברים קשים מאוד אומרת הגמרא פה, מצד אחד. מצד שני, התורה כשלעצמה, בית המדרש כשלעצמו, אולי זה מקום שאפשר להגדיל את הדברים הטבעיים. יש כאלה שאומנם הם לומדים לא לשמה, זה שם המוות, אבל אלה שלומדים לשמה, אולי זה שם חיים. אולי התורה היא קשה כברזל. ברזל יכול לפגוע, להרוס, להמית. ברזל יכול לבנות. בתים בונים מברזל. זה מה שמחזיק את הבטון. אומר רבי עקיבא, אולי התורה היא קשה בברזל, כלומר זה תלוי איך ניגשים אליה. אולי יש בה יכולת לפתח את העולם הטבעי, גם את העולם הטבעי המוסרי. הוא נסע כאן וחומר בעצמו, זה לא הכוונה במקוריותו, בניתוק מרבותיו. הוא נסע כאן וחומר בתוך הנפש שלו היה כאן וחומר. יש מושג של יצר. אבל היצר מופיע באותו מקום, באותה סוגיה, באותו מצב, שבו נדמה לאדם שמה שהוא מחפש בטבעיותו אין בתורה. התורה חונקת אותו. אם אדם היה ברור לו שכוח הדיבור שלו הוא כוח שבגלל שהתורה אמרה להיזהר בלשון הרע, בגלל זה הטבעיות שלו היא לדבר דיבור נקי. אז היה לו יצר לדבר לשון הרע? הוא ישמע את הצלצולים של המעיל של הכהן, וכל החשק שלו לדבר לשון הרע יעבור מן העולם. אדם שומע. שמיעה זה כישרון אנושי. האם אדם יכול לשמוע דברים שליליים? האם הוא מאמין למה שהוא שומע? גם אם אמרו את זה בערוץ אחד, גם אם דיווחו על זה בשם הפרקליטות שדיברה עם המשטרה, או המשטרה שדיברה עם הפרקליטות, מי אמר שזה נכון? אם אני יכול לשמוע דברים שליליים, זה אומר על הנפש שלי שהיא לא נמצאת במצב נקי. אם היה ברור לי שנפש נקייה לא יכולה לשמוע דבר שלילי, אז היצר לא היה שולט. זה מה שאומר רבי עקיבא. אם דברי תורה, שכשניגשים אליהם נכון, מצד עוצמתם זה נהיה סם חיים. אז ודאי שהם ישפיעו על ליבי, לב בשר ודם. כי אני רוצה שהם ישפיעו. והרצון שדברי תורה ישפיעו על הנפש קוראים צמאון. וכמה שאדם לומד יותר, כך הוא צריך להיות צמא יותר. אין בעולם מישהו שיכול להדגים את זה כמו רבי עקיבא. אדם כזה יכול להגיד, מי ייתן תמיד חם, אנשכנו כחמו. אדם כזה יכול להבין שהוא טעה בזה, שהוא הדביק את זה על אנשים. ועכשיו, משלב מסוים ואילך, הוא ייקח את בית המדרש לכיוון החיובי, יגדל ויצמח מתוכו, ואז לימים הוא יכול להגיד, את השם אלוקיך תירא, לרבות תמדך. ואף אחד לא יתאה בדבר. זה רבי עקיבא. כך זה יתנהל? או שבאמצע החיים, הוא שינה את מסלול חייו, בגלל סיבה אחרת. הרי אותו ביטוי שהתוספות לומדים אותו, צנוע מעולה, הוא היה התיאור של הגמרא בכתובות בדף סמך ב', שראתה אותו כך רחל, ביתו של קו הסבו. והיא אמרה לו, אם אנסה לך, האם תלך לבית מדרש? היום האישה התורנית היא אומרת הפוך, אם תלך ללמוד תורה, אני אנסה לך. כי אולי תורנית היום זה לא התורנית של פעם. כי אם תורנית קשורה לטבע, לנפש, לחיים, אז אישה ישרה מבינה שהקמת בית היא אמורה לתת כוח ללמוד. היא אמורה לתת כוח להילחם. היא אמורה לתת כוח להתנדב הקמת הבית. אז לכן אישה ישרה אומרת, אם אנסה לך, תלך לבית מדרש. לימים, אותו רבי עקיבא, נהיה למדן, 12 שנה, הבן אדם יושב ולומד, כמות, איכות, גדל, חוזר הביתה, שומע דיבור, שכינה מדברת עם אשתו, ואומרת לה בציניות, את אלמנה בחיים של בעלך, כי הוא לא פה. והאישה הישרה הזאת, אומרת לאותה שכינה, אם היה שואל אותי, היה הולך לעוד 12 שנה. חוזר רבי עקיבא, עם 24,000 תלמידים, אחרי 24 שנה. למקום שהוא חוזר, רוצה אשתו לדבר איתו. אבל מסביב לו יש משמרת צניעות. יש תלמידים המגינים על כבודו. והם דוחים אותה. אז הוא אומר להם, הניחוה שלי ושלכם שלה. אם הוא היה חי היום, הוא היה כותב ספר, בקדמה הוא כותב, תודה רבה לאשתי שפרנסה אותי וחינכה את הילדים שלי ובקיצור שרתה אותי נאמנה. רבי עקיבא לא הכיר את הסגנון הזה, שאולי יש בו כוונות טובות של הכרת הטוב, הוא החמצה גדולה. רבי עקיבא אמר להם את האמת, שלי ושלכם שלה. למה? לא בגלל שהיא שלחה אותי לבית מדרש, אלא בגלל שהיא התחתנה איתי. בגלל שהיא בנתה בית. לכן שלי ושלכם שלה. אדם כזה, הוא מבין מאיפה הכבוד מגיע. הוא מבין, זה לא עניין אישי בכלל. הוא מבין שהצניעות היא באמת הכרת הטוב. להבין מאיפה הגודל הזה הגיע. המשכן אמור להפגיש אותנו עם כבוד, לא כבוד חיצוני, עם כבוד פנימי, עם ערך. ועל כן, מהסוגיה הזאת עוברים אחת הסוגיות הקשות של האפוד ושל החושן ושל ההורים ותומים. כמה וכמה פעמים נאמר בפרק כ"ח הביטוי שמות בני ישראל. פסוק ת', פסוק י"ב, ואחר כך, למטה, בפסוק כ"ט. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ונתן אל החושן, אל חושן המשפט, את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אם הרבה פעמים כתוב הביטוי הזה לב, ליבו, אז כנראה הוא מאוד מהותי כאן. למרות שתפקיד של הורים ותומים הוא בעצם, כמו שהגמרא אומרת ביומא, מאירים את דבריהם, הוא להאיר לבני ישראל. כלומר, לסייע בידי מנהיגי הציבור, כמו שרש"י אומר במקום, או מלך או אב בית דין, להבין מה משימות הציבור, לעמוד באחריות. כדי שמנהיגים יוכלו לשרת, הם צריכים לשאול את הורים ותומים. אם ההנהגה בזמן יהושע בן נון, היא לא תשאל את ההורים ותומים מה לעשות עם הגבעונים, אומר הרלב"ג ביהושע פרק ט', כיוון שלא שאלו את פי השם, נכשלו. סוג ההנהגה שעם ישראל צריך להעמיד, כפי שהתורה אומרת בספר במדבר פרק כ"ז, ושאל לו במשפט ההורים והתומים. אז למה לב? אולי דעת, אולי מוח, אולי שכל. רש"י, בפסקה 8, אומר במקום אחר, בשעה שהקדוש ברוך הוא עוזר למשה רבנו להתגבר על כל הרתיעות שלו מקבלת התפקיד של גואל ישראל, אז בין היתר מופיע שם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אהרון אחיך, הוא יהיה איתך, מה שאתה לא תסתדר הוא עוזר. אז הוסיפה התורה את המילים ורעך ושמח בליבו. אומר רש"י, לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך, שאתה עולה לגדולה. לא יהיה כך, אלא ורעך ושמח בלימו. מוסיף רש"י ביטוי מיוחד, ומשם, זה כמו לומר, מהמקום הזה, הרי בשפה המודרנית היום, משתמשים במילה מקום כדי לבטא נפש. מהמקום אתה מדבר, מאיזה מקום אתה בא, בהיבט הנפשי. רש"י קדם אותנו. משם, מהמציאות הנפשית הזאת של רעך ושמח בליבו, זכה אהרון לעדי החושן, לכל המערכת הזאת, הנתון על הלב. למה זה חשוב? לצורך ההורים ותומים, לב כמו הלב של אהרון. הגמרא אומרת מסכת יומא, בפסקה 6 בצד ימין דובר על שם חיים ושם המוות, אז משמאל תנו רבנן. איך מתבצע המעמד של השאלה בהורים ותומים? אומרת הגמרא, כיצד שואלים? השואל, שהוא אותו כהן גדול, או אותו, סליחה, או אותו אבי דין, או אותו מלך, השואל פניו כלפי הנשאל, הכהן, והנשאל פניו כלפי שכינה, כלפי המקום של ההורים ותומים, הנמצאים על החושן, הנמצא על האפוד. ואז יש פה כמה דוגמאות של השאלות, ומוסיפה הגמרא, תנאים. אין שואלים בקול. למה? שנאמר ושאל לא, בצנעה. מצד שני, לא מערער בליבו, שנאמר ושאל לא לפני השם, זה צריך לבוא לידי ביטוי. אז איך מסתדרים? מצד אחד לא בכל, מצד שני כן בכל. אלא כדרך שאמרה חנה בתפילתה, שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה, אך שפתיה נאות וקולה לא ישמע. עכשיו, מה היה חסר לגמרא אם הייתה אומרת, בלי כל ההקדמה הזאת, כדרך שאמרה חנה בתפילתה, אלא הרי מה הגמרא רוצה לענות? על השאלה איך יכול להיות דבר, עם קול ובלי קול. התשובה תהיה, שפתם נאות, קולו לא נשמע. זה הכל. מה הבעיה? בשביל מה להזמין את כל הסיפור מחנה. חנה בשונה קצת מביטוי שבמיוחד בשבועות האחרונים תופס הד אקדמי ותקשורתי של קבוצת נשים, חלקם בעלי תואר אקדמי שלישי, רביעי, שהם אפילו כותבים ספר על זה, הכרעה עקרונית שלא להביא ילדים לעולם. מחקרים, למה לא כדאי? ואצל חנה אנחנו רואים תהליך הפוך, תהליך בריא, של תקווה, של ציפייה. אבל יש בבירור הזה איזה נקודת חידוש אצל חנה, עד כדי שהיא נקראת בגמרא מסכת ברכות בדף למד א', הראשונה שקוראת לאלוקים צבאות. זה השם. למה? אז הגמרא אומרת פה בפסקה 7, מסכת ברכות למד א' עמוד ב', ותדון נדר ותאמר השם צבאות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות. עד שבאתה חנה הוא קראתו צבאות, כשהיא רצתה ילד, אז היא פתחה את הפסוק, את הבקשה שלה בהשם צבאות. אמר חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? יש לך הרבה, אז אחד תיתן לי. זו בקשה פשוטה. בכל זאת הגמרא אומרת, משל למה הדבר דומה? כנראה לא הבנתי נכון את הבקשה. למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא אני אחד ועמד על הפתח. אז הוא אומר לאנשים שם, נתנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. אז בעצם מה המשל הוסיף? במשל מדובר על הרבה צבאות ותן לי ילד אחד. במשל מדובר על הרבה פרוסות ותן לי פרוסה אחת. זה לא נראה הבדל איכותי שמצדיק להביא משל על בקשה כל כך פשוטה של חנה. אולי אומרת לי הגמרא, אל תסתכל בשטחיות על בקשת חנה. קודם כל, הרקע של הבקשה. היא הייתה מרת נפש, והיא בכתה. ואז מה היא עשתה? ותתפלל על השם. לא כתוב אל השם. למרות שרוב המפרשים אומרים, על ואל לפעמים מתחלפות. מה היא מתפללת? היא אומרת באמת, כמו שציינה הגמרא, השם צבאות. ואז היא אומרת את המשפט הבא. אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חיה. ומורה לא יעלה על ראשו. אם היא אומרת באותו פסוק שלוש פעמים את המילה אמתך, זה אומר משהו. מה היא מבקשת? אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שגם כשיש קטית יש אלוקים, גם ביסורים, גם בעיכובים, גם בחיסרון, גם בזה שחנה לא יכולה ללדת הרבה שנים, יש השגחה אלוקית עם כל הכאב שבדבר. אז מה פירוש המושג זכרתני ולא תשכח את אמתך? מי אמר שחנה מבקשת ילד? לך למשל. במשל מה כתוב? אדם עני רעב, רוצה לחם. הוא שומע שיש באיזשהו מקום לחם. למה יש שם לחם? כי יש שם סעודה שהמלך עושה לעבדה. אז הוא מבקש מהם לחם. הם לא השגיחו עליו, למה לא? הם לא יכולים לתת לו. כי זה לא סעודה שלהם, זה סעודה של המלך. והם עבדים, לא יכולים למנות עבד, זה רק המלך יכול. אז שהוא דוחק ונכנס אצל המלך, הוא אומר לו, אדוני המלך, אני יודע שהסעודה הזאת עשית לעבדיך. אני רוצה להיות עבד. תכניס אותי לסעודה. מתוך כך גם יהיה לי פרוסה. אני רואה שאתה המלך. לא חושב שיש סתירה בין עבדות לבין פרוסות. אז תכניס אותי למצב הזה שאין סתירה. חנה אולי אומרת לקדוש ברוך הוא, לא מכל צבאי צבאות, ברת הרבה. אלא אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה מלך על ידי צבאות. על ידי שאתה מופיע נשמות בעולם, ולפעמים גם לוקח אותם. זה גם חלק ממלכותך. אבל אתה בעל הבית, אתה היחידי. אתה אחראי על הופעות נשמות בעולם. למה אתה מלך לא מתגלה דרכי כעבד שלך? עבד בנקודה הזאת של הנשמות. כלומר, תן לי ילד. אבל לא תן לי ילד בגלל שאני רוצה ילד, אלא בגלל שאתה רוצה למלוך דרך האישיות שלי על ידי שתיתן לי ילד. ולכן היא אומרת שלוש פעמים, אמתך. ואז המשל קידש חידוש גדול לעומת הנמשל. לחלץ אותי מהשטחיות בהבנת תפילת חנה. אומר הרב קוק, אדם שיש לו רצון כל כך טבעי ועמוק להופעת נשמות בעולם, והוא מחבר לרצון הזה את התפילה להיות עבדך ואמתך, אדם כזה, האם הוא יתפלל באופן שמישהו אחר יראה את זה? אם הרב קוק היה חי בשנים האחרונות, יכול להיות שהוא לא היה שואל את השאלה הזאת. אולי גם אם חז"ל היו חיים בשנים האחרונות, הם לא היו כותבים, רב אמנונה, פה בגמרא בברכות בלמד א', כמה הלכתה גברת, הלכות גדולות לומדים מחנה. זה נפקא מינה להלכה. איך אדם עומד בתפילת עמידה? שפתיו נאות, קולו לא נשמע. אומר הרב קוק, למה? אומר הרב קוק, אתה נמצא בנפש שלך במקום כל כך מורכב, כל כך עדין. אתה רוצה לברר עם עצמך שאתה מוכן להיות עבד. מי צריך לראות את זה? למה זה צריך להיות מוחצן? למה כל כדור הארץ צריך לדעת שאתה מתפלל? למה? זה הרי בירור בתוכך. אז למה בהורים יתומים צריך להיות כמו חנה? מה מבקשים בסך הכל? הצלה. אם הערב היינו הולכים להורים יתומים שואלים אותם, מה יהיה במצרים? מה יהיה בירדן? מה יהיה באמריקה? מה זה לא לגיטימי לבקש שיהיה הצלה שנוכל לשבת בשקט? ושמה צריך ללמוד מחנה? דוד המלך אומר בתהילים, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. ואנחנו כדרך הטבע, כשמגיעים לפסוקים האלה בתהילים, קצת עולה המפלס של הטון, של הקול שלנו. כי אנחנו מבקשים תשועה, מבקשים הצלחה. אבל דוד המלך, כמו שהיה אומר, האמרה אמת, אחד מאדמו"רי גור, הוא כבר התחיל להגיד, אנא השם קודם. אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך. מי זה אמתך? באופן פשוט, אמא שלו. אין אדם לומד להיות בנפש שלו כמו דוד, אלא אם כן למד את זה מאמו. אבל אולי המילה אמתך גם רומזת לאמתך של חנה. יש דמיון במה שפעל דוד למה שפעל חנה. הנה הוא כתוב פה בפסקה 2. ויהי בבוא דוד ואנשיו, פרק למד, שמואל א', צקלג ביום השלישי, מה שמכונה ספר יהודה, אולי דרום הר חברון לכיוון הנגב. הם באים ביום השלישי והמלכי פשטו אל נגב ואל צקלג, והקחו את צקלג וישרפו אותה באש. ואל נחשוב שויקו את צקלג, הכוונה הרגו, אלא וישבו את הנשים אשר בא מקטון עד גדול, לא ימיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. לקחת בשבי ולהתעלל, זה הדרך של המלכי או כל מי שנראה כמוהו, גם אם לא קוראים לו המלך. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את כולם ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. גם על המצב של כל המשפחות, וגם על המצב שלו עצמו, ושתי נשי דוד נשבו, ואז הצער שלו הוא כפול. ועכשיו מגיעה הסיבה השלישית. התצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו. העם בשעה שהם מזהים מנהיג, שהוא פועל לרעתם, הם רוצים לסקול אותו. זה אולי עכשיו בשעות האלה במצרים. זה אמת פנימית של ציבור, הוא לא יכול לסבול את העריצות. ועוד אומרים לו שתי דקות בנאום קודם, שהעריץ הזה הוא רוצה את האינטרסים של העם. זה לא ברור, הפער האדיר הזה, בין המקום שהוא נקרא ארמון הנשיאות, לבין העם ישראל, לבין העם, כל העם. זה אותו פער בין גזירות כלכליות, של אנשים שיש להם תפקידים ציבוריים, לבין מה שהעם מרגיש, סובל, אכפת לו, כואב לו. כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו. ואז כתוב בנבואה ביטוי, שבדורות האחרונים, בשנים האחרונות, מאוד משתמשים בו, והתחזק דוד בשם אלוקם. מתחזקים. מה זה? מה הכוונה היום? מה הכוונה פה? ויאמר דוד אל אביתר הכהן, בן אחימלך, הגיש ענה לי, האפוד. אפוד זה פרשת תצווה. מי אפוד מגיעים לחושן? מי חושן מגיעים לאורים ותומים? הגיש ענה לי האפוד, והגיש לאפוד אל דוד. באורים ותומים שואלים. מה שואלים? איזה שאלה עכשיו שואלים? וישאל דוד בשם לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האסיגנו. הנחת העבודה של דוד היא הנחת עבודה טבעית, אנושית, אומנית, ארדוף אחרי הגדוד הזה. מתי הוא שם את השאלה? במילה האסיגנו. בסדר, אדם יוצא למרדף, זכותו ואולי גם חובתו לדעת מה הולך לקרות במרדף. אומר לו אלוקים דרך האורים ותומים. הרי איך האורים ותומים עבדו? כל שמות שבטי יה היו על האורים ותומים, כולל עוד שלושה פסוקים, וככה יש פריצה של כל האותיות של א' ב'. והאותיות היו מעבבות. אם ידעת לקרוא נכון את ההבהוב, קיבלת תשובה אלוקית. למשל, אם אתה כהן גדול, ואתה רואה לידך עומדת אישה, שפתי הנאות כולה לא ישמע. אתה מהר תשאל את האורים ותומים, מה זה הדבר הזה? אתה תראה לא פחות ולא יותר, ארבע אותיות מעבבות. לפי הסדר הבא, שין, כף, ריש, היי. ואז מה תגיד? שיקורה. שיקורה, שין, כף, ריש, היי. ואולי תתלה שלט כששותים, לא מתפללים. אבל, טעית? לא קראת נכון, לא כיהנת נכון, לא שירתת נכון. היית צריך לקרוא את מה שאמרתם, כשרה, כף שין רשי, או כשרה. עכשיו מה דוד ישאל? האם להשיג? מה עונה לו אלוקים? מה עונות לו האותיות בדבר השם? והיום אלו רדוף, כי השג תשיג, והצל תציל. אבל על הלרדוף לא נשאלה שאלה, וגם לא הגיוני שתשאל שאלה. מה אומרת הגמרא פה ביומה? מימין הפסוקים? בדרך כלל, לפי המסורת ההלכתית, לא שואלים את האורים ותומים שתי שאלות ברציפות. אחת, מקבלים תשובה, ואז השנייה. אלא אם כן הוא צריך הדבר, זאת אומרת, מהר. צריך מהר לקבל תשובה. אומרת הגמרא, מתי? מחזירים לו שתיים, אם הוא צריך הדבר לשניים, שנאמר, וישאל דוד להשם לאמור, הארדוף. הגמרא אפילו שם את הידיעה, היה השאלה לפני המילה רדוף, כדי שנבין על מה מדובר. הארדוף אחרי הגדודה השיגנו, והיום אלו רדוף, כי השג תשיג ובצל תציל. מי אמר שלהתחזק? זה שתי מצוות להדר בהם. אולי להתחזק בשם אלוקם, זה לקבל כוח מעט אלוקים למשימות. זה לומר, אני לא יוצא למרדף, להציל את אשתי וילדיי, אם לא מקבל את זה הורים ותומים. יעמדו פה כל האנשים שאיזו, בכתב ובעל פה, לגנות את דוד המלך, על כל מיני פרשות, שהם אנשי המוסר יודעים איך צריך להתנהג. אם מישהו מהם היה מוכן, שאשתו וילדיו הולכים לשבי לשאול את ההורים ותומים. מי היה מוכן לעשות את זה? מי העיז לדבר על דוד? מי יכול להגיד את המילים, אני עבדך ועל עמתך? מתי יש עבדות יותר גדולה מזאת? זה נקרא להתחזק. לא לבקש את מה שאתה צריך בשביל החוויות הרוחניות הפרטיות שלך, בשביל לך גן עדן מובטח. זה לא נקרא להתחזק. להתחזק בשם אלוקיך זה להבין מאיפה הכוח, מאיפה המשימה, מאיפה הכוונה הטהורה. אדם כזה יכול להגיד, לב טהור בירה לי אלוקים. הוא רוצה לב טהור. מפה הוא מתחיל את כל משימותיו. זה מה שכתוב כאן בהמשך. הרי הולכים לרדוף בעקבות מוסר האלוקי. אז אחר כך כתוב, וילך דוד, 600 רודפים, זה מהיר מדי, אז 200 נשארים במקום, ו-400 ממשיכים לרדוף. ימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד. דווקא מצרי, לא יודע למה. ויתנו לו לחם ויוכל וישקו מים. נו מה, הפסוקים בנבואה, נבואה נצריכה לדורות נכתבה. אז עכשיו הנבואה מלמדת אותנו מה עושים בשביל לחקור שבוי. מה הכוונה? ועוד, לא רק לחם ומים. והתנו לו פלח דבלה ובשני צימוקים, וקרמו וביסלי. מה הדיבור הזה? והיה אוכל ואתה שברוכו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים, שלושה ימים ולא שתה מים. לא, אל תגיד ככה. תגיד כי עכשיו אפשר לחקור אותו. אתם אומרים, יש פה הפסקה. אחר כך מתחילה סוגיית חקירה. ויאמר לדוד, למי אתה? ואיזה זה אתה? ויאמר נער מצרי אנוכי, עבד איש לה מלכי. ויזבני אדוני, כי חליתי ים שלושה. זה עומק ההבדל בין המלך לבין ישראל. חודש אדר, גם אדר הראשון, כנראה קשור לסוגיות האלה של מלחמת המלך. יש עם שהוא לא סופר חולים, זקנים וחלשים. הוא עם יוקרתי. עם ישראל הפוך לו, טהור. הוא רואה חולה, עוזר לו. רגע, הרי כל שנייה של עיכוב עלולה לפגוע בנשים, עלולה לפגוע בילדים. זה אחריות. אז למה אתה נעצר? כי הרי למה הלכת לקרב? בגלל המוסר האלוקי, ששלח אותך על פי ההורים ותומים למשימתך. אז אתה עכשיו שליח אלוקי. מה אלוקים רוצה עכשיו? שתשמור על המוסריות שלך. זה השליחות שלך להציל את האנשים והילדים. אבל אם אתה עכשיו תבעט בחולה הזה, תדלג מעליו, או תירא בו, בעצם אתה מתנהג כמו המלאק. אז בשביל מה אתה הולך להציל את האנשים והילדים? אלא אתה עם כמו כל העמים, אז אתה לא זית, אתה לא שמן, אתה לא צף. אז אין לך משכן, ואין לך תורה, ואין לך ארץ ישראל. אם אתה מיוחד, זה דורש. תהיה מצוין, אבל במידות. אתה כותב ספר, תורת המלך. תכתוב שם מידות. תכתוב מה שאתן את אליהו אומר. אך ורק אם אתה לא נזהר בגזל גוי, תדע לך, אתה תהיה מושחת בנפש. גם לא תיזהר בגזל יהודי. תכתוב בספר תורת המלך, מכריכה לכריכה, פעם אחת את המילים מדינת ישראל. פעם אחת, לא 20 פעם. אין מציאות כזאת. יש רמב״ם, יש מלך ברמב״ם, ויהיה מלך בדוד. זהו! אין בן יוסף? אין עצמאות ישראל? נגיד שכתבת ספר כאן, ונגיד שאתה רב שנתת על זה הסכמה, צריך לחקור אותך? זה לא רשעות? זה לא טיפשות? זה לא איזה רצון להילחם? מי צריך לחקור כזה דבר? מי היה יודע על הספר הזה אם לא הייתה חקירה? מאיפה הרשעות הזאת? אם תסתכלו, אם תשמעו, אם תקראו, כמה אנשים שמחשיבים את עצמם בכל מיני תארים, מדברים בגנותה של ישראל בכל מקום אפשרי, ואין פוצה פה ומצפצף. אם אדם הוא תלמיד חכם, זה חירותו ואחריותו להגיד את מה שהוא מבין שזה דבר השם. עם ליבו טהור, עם כוונותיו טהורות, אם הוא מבין שלהתחזק בשם אלוקיו זה לפעול למען עמו ונחלתו מתוך מוסר אלוקי, אם הוא מסוגל לראות איש מצרי ולתת לו לחם, מים, דבלה וצימוקים. זה לא מופיע שמואל א' למד בספר תורת המלך. זה רק מופיע בשמואל א'. זה כל ההבדל. זה יומרה ויוהרה. לקחת מושג כל כך קדוש, כל כך אצילי, כמו תורת המלך, ולהקטין אותו ולצמצם אותו עד עפר, ולהתיימר להגיד, זה מה שהמלך רוצה. מה שהמלך רצה, הוא כתב לנו בשמואל א', ובגמרא ויומא. ומתוך זה ממשיך המרדף, כי המצרי אומר, אני יכול להוביל אותך. מה אומר לו דוד? אחרי שדוד שומע פסוק י' ד', אנחנו פשטנו נגב הקריטי ועל אשר ליהודה, והנגב כלב וצקלג שרבנו באש. פסוק תתווה, ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה. פה יש זמן להיה השאלה. מה זה עכשיו משאל עם? תדרוך את הנשק ותגיד לו בצורה שאינה משתמעת יש לפנים, שהוא חייב להגיד לך את הכל. אבל הלכת למרדף מתוך מוסר אלוקי, לא מתוך בהמיות, לא מתוך אכזריות לשמה. הכיבוש בישראל הוא לא משחית. הוא תיקון עולם. הוא מלחמה ברשע. והגמגום במלחמה הזאת, והרפיון במלחמה הזאת, הוא המשחית. זה לא משנה באיזה מילים משתמשים. המוסר שעל פיו פועל דוד, הוא מוסר אלוקי. מוסר אלוקי שלא יודע לעצור ליד חולה, גוי, מצרי, ששייך לעמלק, הוא לא מוסר אלוקי. באותה מידה, המוסר שהוא מרחם על האכזריים, הוא לא מוסר. סופו שיתאכזר על הרחמנים. סופו של מוסר סובייקטיבי, שנבנה אך ורק לפי ראות עיני האדם, בסוף, מי שנחשב כמתנכל לו, יודעים להיות מאוד אכזרי כלפיו. הנה הולכים למרדף. מגיעים אל הגדוד. הנה פסוק ט' ז'. ויורידהו. והנם נטושים על פני כל הארץ. עמלק, עם עלוב ואכזרי. נטוש. אוכלים ושותים וחוגגים. בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים, מארץ יהודה. ואנחנו שומרים על מחנה שבויים ליד עזה. בחורף, שיא הקור, אין לנו מים חיים, חמים. המחבלים נמצאים באוהלים של מעצר. יש להם מים חמים. יהיה מי שיראה איזה חולשה גדולה. יהיה מי שיראה בזה עוצמה גדולה. תלוי מה התפיסה הכוללת. אז יכול מחבל משכיל להגיד, תשמע, אין לכם סיכוי ללחם איתנו. למה אתה שואל אותו? הוא אומר לך, אנחנו ערבים, יש לנו 70 שמות לחרב. 70 שמות נרדפים. זה השפה שלנו. אתם יפי נפש, יש לכם 70 שמות לירושלים, 70 שמות לעם ישראל, אין לכם סיכוי ללחם. ואתה ברור לך שבגדל ההבדל הזה, לא רק שיש סיכוי להילחם, יש קודם כל מצווה להילחם, וגם לנצח. גם לרדוף, וגם להשיג. ורק אחרי שני אלה, יבוא גם להציל. לא בסתירה, אבל קודם כל לרדוף ולהשיג. וממילא בהמשך, יש שלל. ועל השלל הזה, גם סוגיה. ויקח דוד, פסוק כף, את כל הצון והבקר נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו, זה שלל דוד. כך אומרים הלוחמים. ויבוא דוד אל 200 האנשים שפגרו מלכת אחרי דוד, פסוק כף א', ויושיבו בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד, לקראת העם אשר איתו. ודוד ניגש ושואל לשלום. ומה כתוב אחר כך? ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד. תראו איך הנבואה מגדירה, בליעל. מי שאומר, יען אשר לא הלכו עם מי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו. דוד הוא לא מסוגל לקרוא להם בליעל. הוא קורא להם אחי. את אשר נתן השם לנו, וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. כמה פעמים לשון רבים, לנו, אותנו, עלינו בידינו. כי הכל מתחיל, אומר דוד, מהמילים אשר נתן השם. זה לא שלל של דוד, זה לא שלל של הלוחמים, זה שלל של הקדוש ברוך הוא. כי הוא שלח אותנו למלחמה, והוא נתן לנו כוח לעמוד בה. ולמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח? ולמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לשלל? כי אנחנו חלק מעם ישראל. העלינו, הבידינו, הלתת לנו, זה לא הכוונה ללוחמים. לכל עם ישראל. ואז הוא מחדש שם את ההלכה, חלק היושב על הכלים, חלק היוצא למלחמה. מכוח האומה, מכוח החיבור בין החלקים השונים. שאדם יש לו את התודעה הזאת, את ההבנה הזאת, הוא יכול להגיד, אנא השם, תן לי זיהוי נכון, תן לי כוחות נכונים, אנא השם, כי אני עבדך, אני עבדך ונמתך. הלב של אהרון היה נקי. לא הייתה בו קנאה. לא היה בו לכלוך של טובות הנאה אישיות. אז הוא זכה שעליו יהיה ההורים ותומים. הכלי וכל המנגנון הזה שמזהה מה רוצה השם, הוא צריך להיות נקי לגמרי. אלוקי ישראל נותן כוחות לאומה לזהות נכון את דרכה, את שיקוליה, את החלטותיה, את סדרי העדיפויות שלה. ולכן זה דורש טהרה גדולה. אולי זה קשור למושגים האלה של כבוד ותפארת, שהכבוד הוא לא אישי. אומר הרב קוק, פה למטה בפסקה 11, כל מה שהשלמות הפנימית, פסקה ד', כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, אין פיתוח של הצד הערכי. כן, הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. כל מה שהאדם מחפש לבלוט או מחכה לשבח או תלוי בשבח שישבחו אותו או נפגע כשלא משבחים אותו, זה הכל זוויות שונות של אותה טעות נפשית של חיפוש של איזשהו גיבוי חיצוני במקום פנימי. במעמד שפלות הנפש, חוסר כוחות עצמיים, יתעורר חשק להתהדר לפני אחרים. בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ועל כן חייב האדם, חייב לא במובן הכפייתי החיצוני, אלא לטובתו, לטובת חירותו. חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, לצערנו המילה רושם בשפה המודרנית זה גם חיצוני. פה מדובר על משהו פנימי. חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. וממילא, מה שהוא ידבר כלפי אחרים, דבריו ייחוסו להכרת עצמו לאחרים, יהיו תמיד במשקל הראוי. אומר הרב בפסקה ט' במוסר אביך, במידות הראייה, בכבוד. אורו של משיח כשזורח בלב. כשאני אומר שאני המשיח, זה שקר. אבל יש אור של משיח שזורח בלב. בשנים האחרונות נחשף המדרש ומתלווה אליו ניגון של מה קורה בשעה שמלך המשיח בא. זה מה שכתוב פה. הוא עולה על גג בית המקדש. זה כנראה מקום גבוה. בולט. הוא אומר לישראל, מה תכונת הנפש שהביאה אתכם לכך שיש משיח? צדיקים צדיקים, לא כתוב. קדושים קדושים, לא כתוב. כל הקטלוגים של ימינו, התורני הזה, התורני האחר, מלאל, מלרע, לא כתוב. כלום. מה כן כתוב? מילה אחת, פעמיים, ענבים, או ענבים. זהו, זה הכל. להתחזק בענבה. אתה מתנגד לתורה? לא, לא. יראת שמיים? גם לא. אתה המשיח, אתה לא רוצה קדושה? אתה לא רוצה תלמוד את תורה? אתה לא רוצה ישיבות קטנות קדושות? אתה לא רוצה שיטת זילברמן ברקאי מורשה, כולם ביחד? יכול להיות שכן. אחרי הבסיס, ענווה. איפה לומדים ענווה? מה זה ענווה? לא יודע. שרמטכ"ל השבוע, שבוע הבא, מסיים תפקידו. הלך בסוף עופרת יצוקה, שבוע וחצי אחרי המלחמה. הלך לכותל, להגיד תודה. כמה אנשים הלכו לכותל אחרי עופרת יצוקה להגיד תודה? והוא כדרכו, אין 800 עיתונאים מסביב, הוא לא עושה מסיבת עיתונאים לפני הכותל ואחרי הכותל, כלום. עשה סיור במנהרות הכותל, פגש קבוצה של איזה 20 אנשים, סדר טוב בשבט. אומרים לו, דבר. הוא אומר, תראו, קודם כל אני לא פה אדם פרטי. אני פה בשם כל חיילי צה"ל. ואני אומר לכם, הוא אומר, אם הייתם יודעים איזה סיכון לקחו החיילים והקצינים במלחמה הזאת על עצמם, הייתם עושים ושאני עושה אותם. מה אתה עושה? אני אוהב אותם ומצדיע להם. ואז הוא אומר, היה אכפת לי לדעת למה הם מוסרים את הנפש. מה מניע אותם? כיוון שלא אחד ולא שניים ענו לו, אותה תשובה, הוא הבין שזה רציני. אז הוא אמר, אמרו לי, כשנכנסנו לעזה, הסתכלנו אחורה. ראינו את האורות של שדרות ושל אשקלון. וזה נתן לנו כוח להילחם. ואז הוא הוסיף הרמטכ"ל, אף אחד לא ביקש ממנו את זה. הוא אמר, אם החברה הישראלית לא תדע להוקיר, להעריץ את גדולי אבותינו ואמותינו כל הדורות, לא יהיה לה כוח להתמודד עם האתגרים שלפניה. חשבתי, אם הוא היה גדל ולומד תנך, הרי הוא לומד תנך בגובה העיניים. חוץ מהגאווה שלו לא נשאר כלום. עומד בן אדם שלא יודע תנך. כמעט הייתי אומר, ברוך השם שלא יודע. אז הוא אומר, אין גובה עיניים. יש גודל, תסתכל לגודל. כשתגיד עבדך ועמתך, אז יש לך זכות קיום, אז אתה תוכל לעמוד במשימות. בסוף הוא מספר ככה, כאילו, מסיח לפי תומו. הוא אומר שרצו מאוד שהוא יעשה מסיבת עיתונאים אחרי עופרת יצוקה. עם כל הגנרלים. הוא אמר, אמרתי שאני מוכן, בתנאי אחד. יביאו למסיבת עיתונאים את כל לוחמי עופרת יצוקה. והם ידברו. אם בסוף יהיה לי מה להוסיף, אני אוסיף. אי אפשר היה להתאפק. אז מישהו אמר לו, כתוב בספרים. עוצר אותו רמטכ"ל, אומר לו, איפה? לא שאלתו איזה ספרים. היה ברור לו. מנהרות הכותל, כשאומרים את המילה ספרים, למה הכוונה? היה ברור לו. הוא למד הרמטכ"ל הרבה אקדמיה. היה ברור לו, מה זה נקרא ספרים? אז נאמר לו, ישעיהו פרק ב'. הוא אומר, מה כתוב שם? אז נאמר לו, כתוב שם שתכונת הנפש לפני שבא המשיח תהיה הענווה. ריסוק הגאווה. מוריד את הראש רגע, חושב רגע, אומר כך. אתה יודע, אם האנשים היו יודעים איזה עוצמה יש בענווה, הם כולם היו נהיים בעלי ענווה. כמה חודשים אחרי זה, חתונה בליל יום ירושלים של בן של משפחה שכולה, שהוא הבן המתחתן, לחם בעופרת יצוקה. והרמטכ"ל מגיע לחופה. אולי היה שם שעה וחצי. ידעו שהוא בא מאירוע שהוא היה חייב להיות שם, והוא חוזר לאותו אירוע, והיה שעה וחצי בחופה. אז אותו אחד שאמר לו בכותל על נבואת ישעיהו, גש אליו אחר כך, אמר לו, תשמע הרמטכ"ל, רוצה להגיד לך, תודה שהיית פה. אומר לו הרמטכ"ל, בפנים רציניות, אני לא מבין אותך. אתה אומר לי תודה, אני בא לפה בשביל לקבל כוח. רמטכ"ל, מה אתה צריך כוח מאנשים? מה? אתה יש לך כוח. אף על פי שאמר להם המשיח ענבים, הוא רואה שהם סרבני משיח. הם אומרים, אנחנו לא מאמינים. הוא לא בדיוק כמו שציפינו, כמו אלה שלא מוצאים חתן או לא מוצאים קלה. זה לא בדיוק מה שהם ציירו. במקום להבין שהציורים שלהם היו ילדותיים, הגיע הזמן להתבגר קצת, הם נשארים עם הציורים, ואז המציאות היא לא מה לעשות. אז באמת, הם לא מאמינים. אז הוא אומר להם, אם אין אתם מאמינים, ראו באורי. עכשיו יש כאן עם עברה לא ברורה, אז קמץ הם הופכים לחולם. אז נהיה להם בשיר זורח. בעברית של הלכות שימוני כתוב זרח. ממש מה שכתוב בדברי הרב קוק. אורו של משיח, מה כתוב? כשזורח בלב, באיזה מצב הוא זורח בלב? עכשיו ברגע נתון מסוים, קודם לא היה כלום. לא, מה אומר רב קוק? הוא מלמד לכבד את הבריות כולם. מי שאורו של משיח נוצץ אצלו, זה לא קשור ליוקרה חיצונית. זה לא קשור להתחזקות חיצונית. זה קשור לשירות. זה קשור למושג כבוד פנימי. אז האדם שהוא קולט את הניצוץ הזה, יותר מתקרב למושג כבוד פנימי. כתוצאה מכך, הוא לא מלמד לכבד את הבריות כולה. והיה ביום הוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, כך כתוב בנבואת ישעיהו פרק י' א', אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. הפעולה שמשיח בא לעשות בעולם היא כבוד. כבוד פנימי, כבוד לאדם, כבוד לעמך, כבוד לשכבות הפשוטות והטבעיות, שאם יזכו בעלי האמצעים ובעלי הכישרונות, הם ישרתו את הציבור. זה אורו של משיח. אז המשיח אומר בעצמו, ראו באורי שזרח. הסתכלו אחורה, תראו את כל החלוצים והחלוצות, את כל המתנדבים והמתנדבות, כל הגיבורים והגבורות, את כל האנשים שמסרו את הנפש על גאולת ישראל, מתוך כבוד. יוני נתניהו, השם ייקום דמו, הלך למבצע, הנקרא עד היום על שמו, כשהוא עצמו יומיים לפני החטיפה של המטוס, הוא מרוקן מכל כוח, הוא מעיד, הוא כותב, אחרים מעידים, מרוסק בנפש, אין בו כלום. מרגע שהוא שומע על החטיפה, הוא מוביל את חייליו, את מפקדיו, את שרי הממשלה, נוסח בהם רוח אמונה גדולה. בדקות האחרונות לפני הנחיתה, שם הוא עובר חייל חייל במטוס, קצין קצין, ואומר לו, תדע לך, אנחנו הולכים להילחם מלחמה מוסרית נגד הרשע, למען כבוד ישראל. כי הוא יוני נתניהו, השם ייקום דמו, כשכבר כולם עולים על האוטובוס, ומהמקום של היחידה נוסעים לכיוון שם המשך, למטוסים, שם מחכים להם, עוצר את האוטובוסים בפתח הבסיס, יורד, חוזר לרחבה של המסדרים, ושומעים אותו אומר שם, כשהוא מצדיע לדגל, לפחות פעם אחת בחיים, אדם צריך להצדיע לדגל. זה כבוד. שאדם יודע שאת אישיותו, את כישרונו, את הישגיו, את מעמדו, הוא לא קיבל בזכות עצמו, אלא היותו חלק מאומה, חלק מגאולה. לכן אומר דוד המלך, אנא השם, כי אני עבדך, אני עבדך בן עמתך. אי אפשר לשאול באורים ותומים אם לא כמו חנה, כי אתה צריך לשאול באורים ותומים האם לרדוף, לא האם להשיג. אם אין טהרת הלב שבאה לידי ביטוי בעמדה הזאת שקולה לא נשמע, שבאה לידי ביטוי באותו שאלה ששואלת מעצמה ושואלת מעט אלוקים להיות עמתך, אם לא ככה ניגשים להורים ותומים, אין מה לשאול שם. מוסיף דוד, פיתחת למוסרן. פיתחת, שחררת אותי מעבדות. היום היינו בדיון. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. מה יש לנו לעשות שם? יושב ראש הרשות מלפני כמה חודשים, צבי הנדל, שעבר חבר כנסת, איש גוש קטיף. מה מבין האדם הזה בענווה שלו ובגבורה שלו? שצריך להפגיש במלחמה הנוראה הזאת את כל הכוחות שיכולים לסייע. בין אם הם דתיים, בין אם הם לא דתיים, בין אם הם ימניים, בין אם הם שמאלנים, וכל הקטלוגים של ימינו נמסים בפני המשימה. מגיעים לפגישה, איזה כמעט 20 אנשים, לא מכירים אלה את אלה, כל אחד מסתכל לשני, מה בדיוק אתה עושה פה? מתחיל דיון, לאט לאט. מבררים, מדברים, מקשיבים, לומדים אחד מהשני, כמעט 3 שעות. לקראת הסוף, אומר ראש מוסד תורני, מתוך כל הבירור שהיה שם, שהוא חושב שהבעיה הגדולה שסמים ואלכוהול וההתמכרות והאינטרנט ניזונים ממנה, זה המעבר מחברה אידיאליסטית, לוחמת, מתנדבת, ערכית, נותנת, עוברת החברה להיות אני ועכשיו ופרטי ועצמי, היא מתרוקנת. צריך לתת לה משימות. צריך לחנך אנשים מגיל אפס לתרום ולתת. בתוך כל הפגישה היה המדען הראשי של הרשות הלאומית. הוא לא נראה בוגר מכון מיין. וחלק מההתקרבות שהייתה שם, דיבר בן אדם אחד אחרי ראש הישיבה, ואמר על דרך הדוגמה לחיבור, הנה אתה המדען הראשי, לך לישיבה הזאת, והוא הישיבה תבוא אליך, תחקרו את החבר'ה. האם זה נכון? האם כשאדם תורם ומתנדב, הוא פחות משועבד, פחות מכור. נהיו הפנים של הדוקטור הזה, המדען הראשי, מאוד רציניות, והוא אומר לאותו אחד, אני כבר חקרתי את זה, וחקרתי את זה ברמה בינלאומית. מסקנות ברורות כבר כמה שנים, כשאדם תורם ונותן, הוא פחות מתמכר. ככל שהוא יותר אני עבדך ונמתך, למרות שהוא לא מכיר את הפסוק בתהילים, כך הוא יותר פיתחת למוסרן. אבל לא האמנתי שיש מוסד שמתחנך ככה. זה ברור של כבוד. לתת הכבוד האמיתי לאנשים, זה לא לספק להם את מה שהם צריכים. רוצים, מתאבים. המשכן לא בא לספק סיפוק רוחני, דמיוני, בני אדם. הוא עבודה. עבודה גדולה של זיכוך הלב. יש שכינה בישראל, הפסוקים לקראת סוף פרשת תצווה אומרים את זה, שהמשכן הוא המשך ליציאת מצרים, המשך גאולתם של ישראל. אז בצדק אפשר לבקש מתוך השבת הזאת, מתוך המשכן, מתוך הבירור הזה של הכבוד והניקיון של הלב, את המילים לב טהור בירה לי אלוקים. כך ביקש דוד המלך. אבל תדע לך, יש עוד 1,000 כמוך, אולי יותר, שהם לא יודעים את הפסוק בתהילים. אולי תפרוס את כנפיך קצת, פתח את לבך, תגיד לב טהור בירה לנו אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבנו. זה אפילו מסתדר עם הניגון ועם הריקוד, בדוק ומנוסה. אלא מה אתה אומר? בחרדת קודש. אבל הפסוק בפרק נון א' הוא כתוב בלשון יחיד. אתה יודע מה אחי? לך לתפילתו של החידה, לך לתפילה זקה של החיי אדם, תראה שם כתוב לב טהור ברע לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו, נכון בתשליך. כי דוד המלך, זה שאמר אני עבדך ונמתך פיתרת למוסריים, אז כשהוא אמר לי, למי הוא התכוון? לפרטיות שלי, לב טהור ברע לי, או כנציגם של ישראל, כאוהבם של ישראל, כמוסר הנפש של ישראל. אז מה אתה במדרגה דוד המלך? כדי להיות במדרגה דוד המלך, תגיד לנו, תגיד חדש בקרבנו. זה לא קל. בדור שלנו הרבה פרטיות אוכלת, גם במישור הרוחני. היא טובה הפרטיות. אל תהפוך אותה אליל, היא רק לי. אל תהפוך את הבגדים שלך להיות אבלטת כישרונותיך. הרבה צניעות במשכן. ומתוך כך, הרבה גבורה, הרבה מסירות, הרבה אמונה בגאולת ישראל, והרבה מוכנות לשרת. לשרת בקודש. בלי זכויות, בלי טובות הנאה, בלי רווחים, בלי שוחד. ועם הרבה, הרבה, הרבה צמאון. כמו דוד המלך בתהילים, צמאה לך נפשי. כמו רבי עקיבא, שותה וצמא בדבריהם. שלום לכולם, בשורות טובות, שבת שלום, שבת שמחה.